שלום עליכם. היום נעסוק בשכל. האם יש בו בחירה או לא? שהרמב״ם מדבר על זה, כלומר, האם יש בו משמעת אומרת בלשונו של הרמב״ם? וכאילו אומר, צד אחד כן, צד אחד לא, וננסה להעמיק בזה. חבר את זה לדברי הרב. אולי נחזור בתמצית על מה שדיברנו על כוח המדמה, שהרמב״ם אמר שאין בו בחירה. הרמב״ם אמר שיש בחירה בחלק המרגיש והחלק המתעורר, שוב, הביטוי שלו המרי והמשמעת, והזן והמדמה לא, כי הם פועלים מצד עצמם. הבאנו פה גם שגם במורה אומר שזה משהו שהוא קשור לשלמות טבעית, לא משהו שאפשר לשנות אותו. רק נגיד שברור שהרמב״ם כן מסכים שאפשר להשפיע בעקיפין על כוח המדמה. ברור שאדם שהמחשבות שלו כל הזמן בענייני חוכמה ואמת, אז עם אלה גם המדמה שלו ילך לשם, אבל זה ממילא. זה לא משהו שאתה יכול להפעיל אותו באופן ישיר. אמרנו שיש בתי מדרש, יותר בחסידות, אולי כיוון קצת יותר השפעה ישירה, אבל שבאמת הוויכוח הוא לא, יש ויכוח, אבל הוא לא כל כך חריף, כי באמת הבחירה שם היא לא לגמרי חד משמעית. כלומר, רוב האנשים לא יכולים באמת להחליט מה הם יחלמו בלילה, למשל. ואפילו לא בקלות מחליטים מה הם, איזה הרהורים יעלו להם כשהם מרפים, כן? כשהם לא מכוונים את המחשבות. זה הצעני להגיד שזה לא מושפע, מה שאדם איפה שהוא נמצא באופן כללי, כן מושפע. זה בהקשר הזה. כלומר, עד כמה זה ממילא לגמרי, ועד כמה זה קצת יותר בהשפעה ישירה, זה אולי יכולים להגיד שהתחלקו בזה דרכי חינוך והשקפה. נראה דבריו על החלק השכלי, ונראה מה שיש בזה להתבונן. אז תורים ב... פסקה ראשונה בעצם, אמנם החלק השכלי, יש בו מבוכה. רואים את ה... אבל אני אומר, כן, אחרי שהוא אמר שבמדמה ובזן אין משמעת ומרי, ובמרגיש ובמתעורר יש, שזה החושים והפעולות שאדם פועל ברצונו, חלק השכלי יש בו מבוכה. אבל אני אומר שאפשר שיהיה בזה הכוח גם כן משמעת ומרי, לפי אמונה דעת בתהילה ואמונה דעת אמיתית. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו בסתם שם מעשה מצווה או עבירה. כך אמרתי למעלה ששני החלקים מהם יוצאו בו עבירות והמצוות. זאת אומרת, מצד אחד אפשר לעשות, ללכת על פי רצון השם בשכל, כשאתה מחזיק בדעה הנכונה, ואם אתה מחזיק בדעה לא נכונה, מרי. מצד שני אין בזה מעשים. אז זה לא ממש הגדרה של מצוות ועבירות, ולכן אומר, ציינתי הרמב״ם לפני כן, שהמשמעת ומרי זה בעיקר בחלק המרגיש והחלק המתעורר. אחר כך ממשיך הרמב״ם ואומר, אמנם המעלות הרי הם שני מינים, מעלות מידות, מעלות שכליות, כנגדם שני מיני הפחיתויות, אמנם המעלות השכליות הרי נמצאו לחלק השכלי מעין החוכמה וידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות, אחר ידיעת מציאות הדבר שיחקרו סיבותיו, והשכל, או ממנו השכל העיוני, והוא שהושג לנו בטבע, אותי אומר המושכלות הראשונות, וממנו שכל נקנה, ואין זה מקומו. כן, יש שכל ההנחות הראשונות, שאדם על פיהם פונה את כל המחשבה, ויש כל מה שיכול להוציא לפועל את השכל שלו עד כדי בהירות, שהוא, לפי הניסוח של הפילוסופים, דבק בשכל הפועל, אין זה מקומו. ומעין החריפות וטוב ההבנה, וטוב תפיסת הדבר במהירות בלא זמן, בזמן קצר מאוד, פחיתויות זה הכוח, הפך אלו שכנגדם. אחר כך הוא מזכיר את מעלות המידות, שזה קשור לכל מה שהמאמר הזה מדבר, שמזה אני גם קצת לומד על המעלות השכליות. זה אומר, בשכל אין משמעת ומרי, אבל יש מעלות. יש מעלות ויש פחיתויות. אז דבר גדול, דיבר הנביא, או החכם, הרמב״ם, בהגדרה הזאת. כי מצד אחד, ודאי שיש בשכל נשמעת ומרי. זאת אומרת, להאמין או לא להאמין, זה לא שאלה מאוד חשובה. הרמב״ם עצמו אמר שיש 13 עיקרי אמונה, ברור שמאדם מחזיק בהם, מצב טוב, לא מחזיק, מצב לא טוב, אז ברור שיש משמעת ומרי בשכל. עד שאני אומר, יש בזה מבוכה, ויותר נכון לדבר על מעלות. אז אני אביא לכם משל, מכמה דוגמאות, שהוא ממחיש את הדבר הזה, שזה באמת שאלה גדולה, ונחבר את זה באמת לדברי הרב באיגרת דף נצד ג' שנקח אולי את הרלב"ג. הרלב"ג כתב באחד המאמרים שלו, באמת שאני לא מכיר את זה באופן ישיר, יותר מכיר את זה מתגובות שהגיבו עליו, אולי המהר"ל רומז את דבריו, ויש פסקאות של הרב על זה, שכאילו אומרת שההשגחה היא יותר בכללים ולא בפרטים, שזה כאילו יותר קרוב לעמדה של הפילוסופים. אז הרב זצ"ל מלמד עליו זכות, סליחה, באורות הקודש. יש לו ביטוי שם, הוא מוצל אותו צדיק מעוון. כאילו אמר דבר שבאופן פשוט לא מתאים לאמונת ישראל, שהשגחה היא בכל דבר. משמי שמיה ועד קרני ראמים ועד ביצי כלים, כאילו בכל דבר, ולא רק מצד החוקים הכלליים, אלא גם ממש. ככה אנחנו מקובלים, ככה מוכרעים. אז איך הוא אומר אחרת? אז הרב שם מעמיק להסביר שבמובן מסוים, אולי בגילוי מסוים של הדברים, יש לעיין שם. אבל למה הרב מתאמץ לאמת זכות ולא אומר, מה? הוא לא בסדר. טוב, כי זה הרלב"ג. כתב פירוש, נמצא במקורות גדולות. אבל אפשר להכניס, למה הכניסו אותו למקורות גדולות? אם שפעם ראיתי דבר חריף, הוא קצת כאילו חולק על זה, חולק על מה שאני אגיד, אבל הוא חריפות. כשהרב סולובייצ'יק הציעו לו שאחד יהיה ראש הישיבה של ישיבה אוניברסיטי, הוא כנראה היה מעל כל העניינים שם, אחד ייכנס לתפקיד הזה, או להיות באחד, להיות אחד הרמים, אז הוא אמר, אני לא רוצה שלא יהיה, לא רוצה שקיע בתפקיד, כי הוא כתב מאמר ששם אפשר להבין שיש שני ישעיהו, כמו החוקרים, חלים. אז אחד שאל אותו, אבל גם אחד מהמפרשים החשובים לפני 300-400 שנה, שאני לא יודע את הפרטים, אז אני לא אומר את השם, אבל שם מפורסם, גם משמע מדבריו ככה. אז הרב סולובייצ'יק אמר, גם אותו לא הייתי מוכן שיהיה ראש הישיבה. ראש ישיבה אוניברסיטה. טוב, אז אנחנו נגיד קצת אחרת. לא, הוא יכול, כמובן שהרב סולובייצ'יק יחליט מי יהיה ראש הישיבה שלו מישיבה אוניברסיטה, כן? אבל למה בכל אופן הרב נתן בא ולמד זכות על רלב"ג? הוא אומר, שמע, צריך לשים את הספרים שלו אולי. ועוד עניינתי של הרמב"ם עצמו, היו כאלה שהשיגו מאוד. כאלה שכתבו עליו זכות, כבר הרמב"ן, מדור ההוא, כתב זכות נגד המשיגים על הרמב"ם. הרב נצל בעצמו, כמו שכבר דיברנו, מאמרי הראייה. אז נביא עוד דוגמה יותר חריפה אפילו, אבל יש קצת שיד יותר פשוטה, שבחב"ד, בזמן האחרון, היה איזו תקופה שהדבר הזה התפרסם, שאמרו שיש איזה ביטוי של הרש"ב, שאמר שמהותו ועצמותו, בגוף הצדיק. מה הביא לרייל, כמו שאומרים, כן? מה?
מה
אומר? המילים האחרונות שאמרתי או לפני כן? מהותו ועצמותו בגוף הצדיק. מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שלא אמר, כן, אני לא בטוח שקראתי, אבל אני זוכר שאת הדיון הזה. שכחורה. גם ככה זה נשמע לא קל, נשמע. אבל לכאורה זה מה שאמרו חס וחלילה המינים. כן, מה זה הדבר הזה? אפשר להגיד דבר כזה. ואף על פי כן תייחס לרש"ב כצדיק וקדוש בספרים שלו. למה? אז נתחיל מסיבה חיצונית. כי ראינו שהרש"ב קיים את כל התורה והמצוות. ואחרים שאמרו לא כל כך קיימו את התורה ואת המצווה. כן. כלומר, השאלה היא באמת, המשמעת והמרי, עזור לי מה שכתוב כאן, זה במעשה, לא בשכל. יש צד גדול לומר שהמשמעת והמרי זה במעשה ולא בשכל. בשכל, אדם יגיד דברים, אז נאמר שתלוי, תלוי איך הוא מתנהג. אם הוא מתנהג בסדר, אולי הוא טעה. חשב איזה סברה, חשב שזה דווקא מסביר יותר טוב, חשב שזה מגדיל את הדברים. זה לא מגדיל את הדברים. זה ברמה אחת חיצונית. רמה יותר פנימית, זה ברור שכשאומר את זה האדם, שאתה רואה את כל עולמו הרוחני, אז אתה מבין את זה אחרת, משאתה רואה את זה, שומע את זה מאדם אחר, מבינים? כי לא יכול אותו רעיון כמעט, אותו דבר, שאומר את זה האדם אחד, אז בהקשר של המקום שהוא נמצא והמחשבות שהוא זה, יש איזו משמעות אחת. אמר את זה אדם אחר, יש איזו משמעות אחרת. ושוב, הסימן הוא המעשה. אגב, יש פסקה של הרב, שהוא אומר את הדבר הזה, שהשאלה הגדולה זה לא בדעות מצד עצמם, אלא בהשפעה שלהם על המעשה. זה לא שהדעות לא חשובות, ההשפעה שלהם על המעשה. זה המבחן של הדעות. לכן יש דעות שזה מאוד ברור שהן, מאוד ברור שהן משפיעות לרעה על המעשה, אבל זה באמת מאוד מאוד, מאוד מאוד תלוי בהקשר. לכן זה לא חד משמעי לומר שיש משמעת ומרי בשכל. יש מקום שנוסף. בכלל אגב, נגיד נזכיר דבר, אני חושב שזכרתי שהמאמר הנוסף של הרב, הדוגמה שהוא מביא, שאמרו שהלל אמר אין להם משיח לישראל. אז שוב אפשר לפרש מה הוא התכוון, אולי זה לא משיח איש, אלא זה יהיה גאולה עם, לא יודע, הנהגה של קבוצה, יהיה איזה פרלמנט, כן? וכתוב שם, ימחל לו ריבונו. כן, זה לא הלל הזקן, הלל מזמן המוראים. ימחל לו ריבונו, שר אלה מראה, כאילו שהוא אומר דבר כזה. אבל אז הרב אומר בקונטרס, או בהערות על קונטרס לשוב משפט, ואתה רואה שאמר דבר, זה אחד משלושה עשר עיקרים, להאמין בקץ המשיח. נכון, נשלח לקץ ימין משיחנו. אומרים את זה ביגדל, אחד מחגגי את ישועתו. אבל מה? אם אמר, היה לו איזה סברה, איזה חשבון, היה כתוב שמאכלו בימי חזקיה. בסדר. לא, כאילו מצד אחד זה מבין, אבל זה לא, לא, אז זה טעות. כאילו לפעמים יכול להגיד על מישהו, ואני חושב שזה גם אחד ההזדמנות להגיד, זה נכון, אני חושב ככה גם לנהל ויכוחים, גם שיש שאלות חריפות בין בתי מדרש. יכול להגיד, טעות בשיקול הדעת, טעות חמורה בשיקול הדעת, טעות מזיקה מאוד בשיקול הדעת, אם אתה חושב שזה ישפיע לך על המעשים, כן. אבל אל תמהר להגיד כופר, פיקוירס, למה? כי אם הבן אדם שמחזיק באותה דעה, הוא רוצה להחזיק בתורה ומצוות, והוא נאמן להם בזה, אז זאת אומרת שנקודה יסודית קיימת. זה נכון, יש מצבים גבוליים שהוא כאילו... קוראים על זה את המשפט המפורסם, שאם אדם הולך כמו ברווז ונראה כמו ברווז ועושה קולות של ברווז, אז כנראה שהוא ברווז. קיים את המשפט הזה?
משפט...
מה?
משפט חשוב.
לפעמים אדם, באמת חוץ מזה שהוא הולך לבית הכנסת, הוא נראה כמו הפיקוירס, עושה קולות של הפיקוירס, הולך כמו הפיקוירס... אתה לא יודע מה לעשות. שוב, בלי להגיד שם, אבל זה סיפור מפורסם. כמו רבי סיפר. של אחד המפורסמים שדווקא קיים מצוות, אבל הדעות שלו היו באמת מרחיבות לכת. אז אמר, שואל את הרב צידה, מה אתה אומר עליו? אמר, קצת אפיקוירס. מה הכוונה קצת? גם אני חושב שהוא אמר קצת בלנו שאמרתי. הוא סוף סוף קיים מצוות. אבל למה קצת? עשו אותו למה קצת? אז אמר, זה כמו אחד, הציעו לו שידוך. והוא שבסך הכל ההקלה, כלילת המעלות, יש רק חיסרון שהיא קצת מעוברת. שמה זה קצת? ואני קצת להרבה, כן? זה היה הביטוי. קצת אפיקורס. אז יש דברים שהם מרחיקי לכת, אבל... לפעמים זה תופח על הפנים, לפעמים אדם נמצא בעמדה מספיק של הנהגה, שהוא יכול להגיד שיש לו עכשיו את הצורך להגיד את זה בשביל גם לשמור לנו. אבל בגדול אני חושב שצריך מאוד להיות זהירים, שכל עוד שאנשים בעצמם זה, אז גם אם הוא, יש לו דרך פרשנית כזאת או דרך מחשבה כזאת, יכול להגיד, תבקח, תגיד טענות של טעם, תגיד את כל ה... בבהירות, מה חסר כאן. אבל לא מיד לגזור את הגזרה, כי באמת כל עוד שיש את ה... איך כתוב שמה? כי אשר יחובר אל החיים יש ביטחון, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. זה בקהלת. מי שמחובר אל החיים, הכוונה מחובר לתורה ומצוות. וגם לעיקרון של אמונה, זה הוא נגיד שלא מאמין. מחובר לאמונה ולתורה ולמצוות. בדעות הוא עושה... אז הוא כלב חי. טוב מן האריה המת, כן, טוב מי שיש לו השקפות, לא יודע מה הכי הכי טובות שבעולם, אבל הוא לא מחובר. תורה ולמצוות, זה כמו אריה המת. אז ממילא הנושא של הדעות, זה לא חד משמעי שיש משמעת ומרי. אתה לא יכול להגיד, אמרת ככה, כתוב בתנ״ך, צריך לדוגמה עוד יותר פשוטה ומפורסמת. כתוב בתנ״ך, זרח השמש ובא השמש. כתוב שיהושע עצר את... את השמש באמצע השמיים, משמע שברוב הזמן היא הולכת. בא גלילאו גלילאי ואמר, שזה, שההסבר היותר נכון להבין את זה, זה שהשמש קבועה, ושכדור הארץ מסתובב סביב צירו, וגם עושה סביב השמש. וזה באמת הסביר טוב את התופעות, את השנה, את הימים. אז אמרו בכנסייה, אתה כופר בכתבי הקודש. אבל אני חושב שהוא אמר שהוא לא כופר. אבל שהוא היה קצת... אני חושב שאומר שהוא לא בהכרח כופר. הוא היה אדם חכם. מה אמרו אצלנו? מזל שלא עמדנו בניסיון. אבל כאילו, זה לא... זה אין איזה דוגמות, איזה רעיונות, ודאי בתחום המדע, שאתה אומר שאם אתה לא מאמין בהם אתה כופר. זה לא נכון. אם חקרת ויש לך הסבר טוב למציאות, בסדר. אז מה עם הפסוקים? אז אולי נבין אותם לא כפשוטם, ואולי התורה דיברה, לפי מה שרואים, מה יש, מה, קשה להגיד את זה. אני לא הייתי בבוקר, הסתכלתי, השמש הייתה פה, אחר כך זזה לפה. אז דבר, אז היא זזה. מבחינת חישובים, הוא אחלה להגיד שהיא לא זזה. אבל מה אכפת שהנביא ידבר לפי מראה עיניים, אנחנו כל הזמן חיים בתודעה שלנו. אז זה לא. רבי לובביץ' גם אמר שהכל... שזה אפילו יותר עמוק, זה לעיני המתבונן, גם המדע מבין שכל זה לעיני המתבונן, אז ממילא אין עדיפות דווקא לשיטה כזאת על שיטה אחרת. אבל יותר אנחנו אומרים את העיקרון, שאנחנו לא במהרה נאמר, שתשמע אם אתה אומר ככה, אתה בפנים. אמרת אחרת, החוצה. לא, אנחנו יותר אומרים את זה על מעשה. אם, סיפור פעם שמעתי, סיפר אחד החכמים. שפעם החליטו כל הדתות לעשות איזשהו שלום, להגיע לאיזשהו פשרה, רוצים להקים קואליציה, לעשות פשרה, להגיע, להתכנס לאיזשהו דבר אחד, שיוכלו לזה. אז ישבו הנוצרים, מוסלמים, יהודים, וישבו נציגים על הבמה וקהל מסביב, מכל הקבוצות. אז הנוצרי אמר, בסך הכל, יש מכנה משותף, יש אלוקים בשמיים, ברא את העולם, רוצה שנהיה טובים. האמונה באותו האיש, תקח את זה כפרט, שולי, מי שרוצה ייקח, מי שרוצה לא. אנחנו מוכנים לשים את זה בצד, בואו ניקח משהו. מכנה משותף, כל הכבוד, איזה ויתור. בא ערבי, גם אומר, אני מוכן להגיד, אמונה כללית באלוקים, זה הדבר הבסיסי. חיים איתנו להיות מוסרים, לכם גם על זה, כולי. ומוחמד וכל הקוראן, עזבו, מי שזה עושה לו טוב, טוב, מי שלא, בואו נשים את זה בצד. טוב, מגיעים ליהודים, שואלים אותו, מה אתה מוכן לוותר אחרי הוויתורים הגדולים שהם עשו? חושב. הוא אומר, אני אוכל לוותר על היקום פורקן השני שאחרי קריאת התורה. אז כל היהודים צועקים לו, רפורמי! איך אתה מעיץ? אז זה מאוד מבטא אנשים, קצת חריף. גם כנראה הבדיחה מבוססת על משהו היסטורי, שבבית כנסת הרפורמים אחד הדברים שהם שינו זה את היקום פורקן, אתה זוכר? אולי כי הם נמצאים בבבל, בארץ ישראל, לא יודע מה הפריע להם שמה. כאילו זה לא רלוונטי, זה לא נוגע לפה. לכן נולד הסיפור הזה. אז כאילו זה דווקא הגדרות עולם המעשיים, הם מאוד משמעותיים. שם נמצאת המשמעת והמרד. ובשכל, אז מצד אחד יש מרחב, יש חופש. ולכן אין לנו התנגדות עקרונית לכל מה שהמדע חוקר, כמו שהרב זצ"ל דיבר גם על תורת ההתפתחות, שהיא לא בהכרח נמצאת, אם אתה לא מכניס בפילוסופיה השלילית, אלא רק התיאור, הניסיון לתאר את זה, זה לא בהכרח חייב לסתור את דברי האמונה, אני חושב שהזכרת שרבי נובביץ' באמת אמר אחרת, אבל זה נובע מאותו מקום. נובע מאותו מקום שבנושא של הדעות יש חופש גדול. יש ביטוי של הרב, למעלה מעשרה טפחים אין תחומים. המעשה, יש גבולות. יש הגדרות. עכשיו, מצד שני, זה ברור שזה גם לא תאו ובוא. יש המון המון מחשבות שהן מופרכות. וזה קצת דומה, עכשיו כמשל, זה קצת דומה למה שאומרים מבחן אסתטי. כלומר, נגיד, בשאלה מדעית, אז הרבה פעמים יש תשובה אחת, כן, הדבר הזה עובד או לא עובד? מכונה תפעל או לא תפעל? למעשה, שם את כל הברגים ואומר לפי למה זה לא עובד? אם זה ישלים את כל מה שצריך להיות לפי חוקי הטבע, זה יעבוד. אם לא, אז לא. אין. אין באמצע. אבל למשל על ציור, יפה או לא יפה? אני יכול להגיד, חלק טוענים שהציור הזה יפה, חלק שקרנים, הציור הזה לא יפה. זה לא כזה חד משמעי. אחד אומר, הציור הזה יפה, אחד אומר, הציור הזה יפה. מצד שני, יש גם ציורים לא יפה. שכולם מבינים שזה לא יפה, כן? אומרים, אמנות המודרנית, לא יודעים מה לעשות איתה, כן? איך נשפוט, כן? אבל האמנות הקלאסית, שהייתה שם השקעה, היה שם כישרון, כל אחד התרשם שיש פה כישרון. יפה, יפה יותר או פחות, זה באמת עניין של הערכה. מצד אחד יש אינטואיציה שמבחינה. מצד שני, זה לא כן או לא, זה הרבה יותר עדין. אז בעיני אמונות ודעות, יש איזו אינטואיציה, אני יכול לומר, תשמע, מה שאמרתי, זה נראה כבר כמו ברווז, כן. אז אולי, אם אדם טוען שהוא מאמין, אז אולי לא נגדף אותו גם, אם שרבה פעמים גם, כשמדבר על שם, מבחן המעשה. אז יש כזה ביטוי בגמרא, זיל מנפיק מיני ברא מעליה. לפעמים אתה יכול לפגוש בישיבה, דוגמה שכל אחד מכיר מהישיבה, גם ישיבה אצלנו, נמצא אצלך בן, שאבא שלו בחיים הציבוריים אומר דברים שתצילנה אוזניים, אבל הוא בא ללמוד תורה. אז האם אתה רוצה עכשיו לעשות מלחמת עולם ולקרוא אותו לגזרים? מה עם כל המשפחה, מה עם כל הזה? יכול להיות שאנחנו רואים, שהדור הבא יעשה את זה, הוא קימטה, יגיד, הוא לא התכוון עד כדי כך, וזה, וימשיכו, ימשיכו בדרך. זו הציבה אגב, לא ללכת עד הסוף עם, עם להחליט. אבל כמו שאמרנו, שבעולם הדעות, זה יותר רחב. אז יש חוש אסתטי, ואתה לפעמים אומר, זה מכוון, זה ממש. אתה אומר, יש פה בפספוסים, יש פה החמצות, יש פה טעויות, יש פה נזקים. ואתה אומר, זה באמת כבר נראה פסיעה לבה. ואתה נקרא פיקוירס, פסיעה לבה. כן, יש את זה, בשפה יש לשון, אוצר מילים מאוד גדול. קח את כל האוצר המילים הגדול, תשתמש, אפשר לגוון 100 גוונים של... ולא מיד להגיד משהו שהוא כאילו לגמרי חותך, כדי להשאיר פתח של תשובה. וכמו שאמרנו, כי גם בעולם הדעת, יכול להיות שמה שבעינייך נראה כל כך כל כך בחוץ, יכול להיות שבעיניים שלו, אנחנו אומרים, אפילו בזכות השטות שהוא מחזיק בה, זה מחזיק אותו, זה נותן לו את החשק הלכת לבית הכנסת. כן.
אבל זה לא
ממש
מציור.
מה?
זה לא ממש מאמנות, כי אמנות זה, אם אני אוהב את זה, את הכיחה של הספר הזה, ומישהו אחר לא אוהב, אז ממש, זה כאילו, זה ממש, אני לא יכול להגיד לקבוצה של אנשים, הוא טועה. כי כל אחד יכול להיות שהוא באמת, יכול להיות שמי שמחזיק בטעות, צדק יותר ממני, כי הוא, זה לא בדיוק כמו ציור, כי ציור זה ממש כל אחד, אין יותר מפחות בציור. באובייקטיביות של הציור, כאילו שציור יפה. פה זה, אם מישהו טועה, אז אתה יכול גם להגיד לאחרים שהוא טועה.
אין ציור שהוא ממש לא יפה.
נכון, אבל
הציור שלו... שרוב האנשים צריכים להגיד שהוא לא... זה משהו שקרה עם האומנות המודרנית, שזה כמו בגדי המלך החדשים, כן? שעושים איזו תערוכה, אתה בא לראות, משלמים, אז רואים איזה דבר. מה יש פה? מה זה הדבר? יש פה איזה סודות, חידות גדולות, כן? כולם צריכים להגיד, כן, איזה אומנות, איזה חכם, איזה מקוריות, איזה נועזות, בדרך כלל זה גם מאוד נועז. כלומר, איזה לעשות דברים שאף אחד לא זה, ואיך הדברים מאוד זולים, כן?
הציור סטנדרט, כן, זה נכון, אבל אמנות מודרנית זה כאילו אמנות שהיא כבר, זה כאילו, שומע ממש שטויות, אבל אם מישהו אומר, זה אמירה קצת פתוחה. אז זה לא ממש כמו ציור, כי ציור זה, הוא חושב שזה יפה, אני לא חושב שזה יפה, שנינו צודקים באותה מידה.
יכול להיות.
זה לא בדיוק אותו דבר, כי פה הרב אומר, אם מישהו אומר משהו, לא נכון.
אז באמת מי אמר לך שאתה יותר צודק?
מה שהרב אומר, אם מישהו אומר משהו...
כי אני טוען שזה מזיק. טוב. אז אני אגיד שזה מזיק. אגב, הוא לא יגיד שאני מזיק.
אבל אם ככה יש מישהו שאומר אמירה שהיא לא נשמעת לרע, הוא לא יכול להגיד למבחינה אמונית, הוא לא יכול להגיד לתלמידים שלו, אם משווים את זה לציור, הוא לא יכול להגיד לתלמידים שלו, תראו, הוא לא כמו אריה אמת, הוא כמו כלב חי, כי מי אמר, הציור זה איך שאתה רואה את זה, אם הרב אוהב את זה והוא לא אוהב, הוא אוהב את זה. אבל זה לא בדיוק כמו ציור, כן יש פה מדע איך ציור אמור להיראות, כאילו זה כן...
זה דרך טובה להגיד, תשמע, הוא כלב. אבל פני הדור כפני הכלב, מה אתה רוצה שכלב יניק אותך? טוב, אני מסכים איתך שבציור זה לא שאלה חינוכית שנוגעת לחיים. פה כן. וניסיתי לקחת משל שיש צורת חשיבה שהיא לא שחור לבן, זה גם קצת מעולם הציור, כן? אלא איזה חוש אסתטי יותר עדין, ויש בזה יותר גווני ביניים. נכון שגווני הביניים, כיוון שזה נוגע למעשה, אז יותר אכפת, נכון. אז יש צד שהחריפות היא קיימת, אבל מצד שני, כל עוד שנמצאים בתוך המחויבות, הברית של התורה, של תרי"ג מצוות, אז באמת אנחנו בתוך הדיון. עכשיו, הרב זצ"ל אומר באיגרת תשצ"ג, שיש שני סוגים של בעלי מחשבה. זאת אומרת, יש חכמי הרגש ויש החוקרים האלוקיים. החוקרים האלוקיים, נו, מי זה החוקרים האלוקיים? אלה שיותר הלכו עם השכל?
רמב״ם.
מה? רמב״ם, מי עוד?
כוזרי.
מי אמרת לפי כן?
כוזרי.
כוזרי זה מה?
רס"ג.
רמב״ם, רס"ג, חובות הלבבות. חכמי הרגש דווקא הוא כן מכניס את הכוזרי, שזה זה כל העניין שלו. שהוא אמנם דיבר עם מישהו שהוא בא עם מחשבות ושמתעניין בפילוסופיה גם, אבל כל מה שהוא דיבר זה על העניין האלוקי והנבואה ועל הסגולה הפנימית. מרבי יהודה הלוי, בעל העקדה, ברבנאל, רבי יצחק הברבנאל, רבי יהודה ברבנאל הבן שלו, כמובן שגדולי המקובלים, ואומר שרבי חסדאי קרקש, בעל אור השם, תמך בשיטה הזאת על פי עומק ההיגיון, כן? תמך בשיטה של האמונה שהיא בנויה מתוך הערת נשמה יותר מאשר התבוננות שכלית על פי עומק ההיגיון. יודעים איזה רבי חסדאי קרקש? בעל אור השם. זה ספר, ספר אמונה שהוא סותר את כל הפילוסופיה האריסטוטלית שעליה היו בנויים כל המחשבות של ה... ימי הביניים, שגם חכמי ישראל ניסו לעשות איזושהי הסברה של האמונה גם על פי ההנחות האלה, כי זה מה שאנשים חשבו. וכמו שהרב אומר, בעין היה של חנוכה, שאמונה יכולה להתגלות גם בכל דור גם לפי המחשבות שלו. אז הם עשו את זה. הרב חסדאי קרקש אמר, כפתיים זקוק לה, הגיע הזמן לוותר על המחשבות האלה, לא צריך לשמור יותר מדי את הנר הזה. ולהגיד שעזוב את הפילוסופיה, תחזור לאמונה הפנימית, הליבית. אבל הוא כתב את זה בדרך פילוסופית, שכלית. אחד הספרים הקשים לקריאה. הוא השתמש בדרך הפילוסופית, ובעיה גדולה שיש, אני אומר בחיוך, שהוא כתב בעברית. אם היה כותב בערבית, היה ביום מתרגם, היה בעל קפח, הרב קפח, הרב שוורץ, הרב שלט, היו עושים תרגום חדש, היה בעיר בצחות הלשון, הוא כתב בעברית, מה אתה עושה? אתה יכול לכתוב באור, כן. בכל אופן, וזה עוד סוג של בדיחות, שהרב צודה פעם שאלו אותו מה ללמוד. אז אמר ללמוד רבי יהודה הלוי, כוזרי, שמונה פרקים, נראה עוד כמה ספרים, המהר"ל, נצח, גבורה, תפארת, יש רשימה של ספרים, יש שמונה ספרים, חובת הלבבות, ואז שאלו אותו, ומי שגמר את הכל, את כל הספרים האלה, זה אמר אור השם. אז שהייתי קטן, חשבתי ומתכוון, מה נשאר לו לעשות? מקבל השראה, נבואה אלוקית, כן, אור השם. אבל רק חייבת להתכוון לספר שנקרא אור השם, כן. שהוא כבר כאילו מעמיק את ההסברה של, של הכוזרי ועושה את כל החשבון. טוב, עכשיו הרב משיך ואומר שזה שתי שיטות שכבר היו בזמן הבבלי והירושלמי. הוא אומר, חובות הלבבות אמר שכתוב כי פלים אחד דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין. הוא אומר, וקמת ועלית ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך. אז אני קורא לפניכם, אומר הרב, כשאתה מסתכל מה שקורה לפסוק הראשון מענייני הדינים, תמצא עם דברים שצריכים לפרוט אותם לחלקם ודקדק בהם בדרך הקבלה, לא בדרך אותות השכל. הלא תראה שלא הזכיר בכלל עניין מהעניינים אשר הוצגו מצד השכל, כי לא אמר כשתסתפק בעניין הייחוד איך הוא, או בשמות הבורא, או במידותיו, או בשורש משורשי הדת. ודומה לזה עם מה שיגיע אליו האדם בדרך השכל וההכרה, אבל מה שתשיב לדעתך ותשמש בשכלך במה שדומה לזה, אחר שתעמוד מצד הקבלה שכולל את כל מצוות התורה ושורשיהן ופרקיהן, ותחקור עליו בשכלך ותבונתך ושיקול דעתך עד שיתברר לך האמת ותחי השקר. אז החובות הלבבות אומר, כתוב שנעלה למשפט, נעלה לסנהדרין הגדולה, באיזה שאלות? דם לדם, דין לדין, דברי ריבות. אבל לא כתוב שנשאל בעיני אמונה, בעיני מחשבה. למה? זה צריך לשכל. הוא אגב, אני חושב, אני תכף יולים מזה תולדה, הוא בפשטות התכוון להגיד שזה משימה שאדם צריך לחשוב. יש דברים, אתה מקבל מה... נגיד, אדם רוצה לדעת את ההלכות, את הגמרא, גם צריך לחשוב, כן. אבל הרבה זה גם לשמוע מה שאמרו, ללמוד מרבותינו. אבל אומר, בענייני אמונה צריך הרבה להפעיל את המחשבה. ואז הוא מביא ראיה, שלא כתוב לשאול את הסנהדרין הגדולה על המקום אשר יבחר, שיגידו לך בעיני אמונה. אלא רק בענייני הלכה. הרב ממשיך ואומר, שבאמת ככה גם הברייתא שם, הרי היא מדייקת מה זה דם, מה זה דין, מה זה דבר, כל דבר שמה נדרש. והרב ממשיך, אבל לא ככה שיטת הירושלמי, שמפרש את המקרא, כי יפלא ממך זו עצה, דבר זו אגדה. כאילו שילכו לשאול שאלות באגדה, את הסנהדרין הגדולה. יכול להיות מאוד נחמד. שתכם שיש פה שניים לומדים מהר"ל או משהו כזה בחברו אותם, שזה ויכוח מה מהר"ל מתכוון. אחינו בית דין הגדול בירושלים, יושבים שם זקני הדור, עם רוח קודש וזה, פוסקים שזה, זה הכוונה, זה הקשר. אחים חובות הלבבות, נגיד להם, מה אתה אומר? מה אתה חושב? תחשוב. אז זה הרב אומר שזה כאילו מחלוקת. כי למה? עכשיו הרב קשר את זה לשאלה, כי הסנהדרין הגדולה זה היה רוח הקודש. כלומר, האם ענייני אמונה קשורים להשראה נשמתית, נבואית, גולית, פנימית, כמו שהכוזרים מאוד הדגיש, או שהם קשורים לחקירה השכלית? אז זה כאילו שתי השיטות. חובות הלבבות, הרמב״ם ורס"ג, רוצה שהם כמו הבבלי. לא, לא, יש להם על מה לסמוך. והעבד הלוי, אברבנאל, המקובלים בעיקר, קדם, כמו הירושלמי. טוב, מתאים שהירושלמי יותר קרוב באמת תורת ארץ ישראל, יותר קרוב לעולם הנבואה. עד שני אפשר להגיד, נו, הבבלי. ברוב הדברים שיש מחלוקת בבלי ירושלמי, הלכה כמו הבבלי. אז שוב, הרב דיבר על באיזה תדר, באיזה כלי משיגים את האמונה. האם להדגיש את העבודה השכלית, שזה גם בשכובות הלבות רוצה להסביר, או שזה על ידי קבלה מסורת, אבל גם התכוונות פנימית להערה האמונית הנשמתית שיש בתוכנו. מה, לאיפה אתה מכוון? בכל מקרה אתה מתבונן ולומד. אבל רבי יהודה הלוי מכוון לשם, תראו, ספר חסידות ודאי בכיוון הזה. מרן הרב ברוב דבריו בכיוון הזה. אוי, ללכת בדרך של חקירה. אבל מה יוצא מתוך הדברים? לכאורה. האם יש בזה הכרעה או לא? לפי חובות הלוות, אם יש ויכוח, אז יכול להיות שיש מקום להרבה דעות. שוב, לא בזה הם דיברו בישירות, אבל זה מה שיוצא. כי אם הסנהדרין הגדולה לא מכריעה בזה, אז גם אין זקן ממרא, כאילו מישהו אומר ככה, אומר ככה. ושחובות הלוות בנה את ההוכחות שלו על אמונה באופן אחד, הרמב״ם באופן מאוד שונה. לא, זה משנה כל כך, אבל זה כן תפיסת עולם שלמה. וכן, כמו שאמרנו, הרבה רעיונות נאמרו. אז בזה אין פסק. למה יש פסק? דיני הלכה. נגיד יקום פורקן, לא נגיד יקום פורקן, נגיד קדיש, להפסיק עכשיו באמצע הפרק. זה שאלה, זה תבוא לבית דין הגדול. אבל השאלה מה לחשוב? מה יש? תחשוב לבד. ברור, אתה תחשוב הרבה יותר טוב אם אתה מסור לתורה ולמצוות ולהמשכיות. וכמובן שאדם ישרות, הוא לא יתנהג כמו איזה מכונה מכנית שהיא עושה את כל השולחן ערוך והעולם שלו מלא, עולם השכל שלו מלא הבלים, כן? ברור שלא. אבל המרחב הוא גדול. ואם אתה בפנים, זאת ביטוי של הרבים, יש לך את הראשית ואת האחרית, כן? יש לך את שורש האמונה ואת הנאמנות למצוות, אז גם, כאילו, לא רק מתודית, כמו שהסברנו, שאנחנו לא נגיד על בן אדם כזה שהוא בחוץ, הוא בפנים. המחשבות שלו באמת יהיו בפנים. וגם אם הוא יגיד דברים שהם נשמעים כמו מה שאמר איזה פלוני ממות העולם, זה לא אותו דבר. כי כשהוא אומר את זה יש לי משמעות אחרת, כשהוא אומר את זה יש משמעות אחרת. וכמובן. עכשיו תסתכל, אם אתה רואה שכל האווירה שם היא קרה, וגם הקיום הוא חלש וכל זה, אז אתה אומר, טוב, זה לא מקרה, הדעות האלה מביאות למשהו מאוד, מאוד, מאוד חלש גם המעשים. אבל אם לא, אם שהם מתנגדים, חשדו את החסידים, בכפירה כמעט. כי אמרו שהכל אלוקות, שגם זה. מעין מה שאמרנו מקודם, אמרו, אבן מכיר תיזהר, כך כתוב, פעם ראיתי את כתב החרם של הנגדים על החסידים, אומרים לכם מעיזים, זה כמו אלילות, להגיד שיש אלוקות בתוך החומר. החסידות ככה אמרה, מלוא כל הארץ כבודו. למה בסוף הפסיקו להחרים אותם? יש לעיין, אבל שזה תשובה מה שאמרנו. ראו שהם דביקים במצוות. ראו שהם עוברים את התפילה, אבל... זה אגב, רבי עקיבא איגר, חוכמתו, ככה מספרים, אומרים שהנכד שלו הלך לחסידות, רבי בלאגר, הלך נהיה חסיד קוצק. הבן שלו, רב שלוימי איגר, אדם גדול מאוד, גם כתב הרבה בלימוד, לפעמים רבי עקיבא איגר מביא את הסברות שלו. אז הוא מאוד הצטער שהבן שלו נלכד בתוך הקט. אז רבי עקיבא איגר אמר לו, תשמע, קיבלנו מרבותינו שעבירה גוררת עבירה. את העבירה הראשונה של הנכד אני רואה, את העבירה השנייה אני לא רואה. כי הוא ראו שהוא התרבה, שהוא מתפלל בדבקות, וזה גם כנראה למד, אני לא יודע, אולי הוא כתב פחות חידושים, יש לו ספר תורת אמת, שהדרושים שהוא אמר. מן הסתם גם היה, עדיין רב שלמה איגר הצטער, שהוא לא היה, לא נכנס ככה לפנתיאון הזה, איפה שהם היו, בלימוד וזה. אולי זה לא היה באותה, נחלק לו הזמן והנפש, אבל ראו שהוא קודש קודשי. אז כאילו, דרך המעשים, אתה רואה את הלבבות, אתה רואה איפה אדם באמת מונח, איפה אדם נמצא. אז ככה זה, אז עם אלה זה גם, מדרגת הקיום היא כן מבחן, אבל אתה רואה שאם יש נאמנות ואם יש המשכיות, אז זה בהחלט, בהחלט זה העניין. אז לכן זה קצת ההגדרה הזאת. זה לא מעלה, זה לא משמעת ומרי, אבל זה מעלות. ונראה לומר, למרות שהרמב"ם מדבר פה, כשמדבר על מעלות השכל, הוא מדבר לכאורה על כישרון, משהו שהוא בכלל לא קשור דווקא לטוב או רע. אבל כשהוא מדבר על מעלות המידות, הוא כן מדבר על המידות הראויות, כי הרי זה אחר כך הוא ידבר בפרקים הבאים. מי שלא הולך במידות הראויות, אז הוא לא צדיק. וגם הרמב"ם דיברנו שאצלו השכל הנקי, הוא חלק מצדקות. כלומר, מי שחושב נכון, מי שחושב בהיר, מי שרוצה מהסובייקטיביות שלו, זה לא רק אדם מוכשר, לא רק אדם בעל יכולות. זה צדיק. אדם שרואה את האמת, אדם שפוגש את האמת. אז זה מעלות. זה לא משמעת ומרי, אבל זה מעלות. כלומר, אפשר להיות יותר ויותר ויותר שלם בשכל, וכאילו, יש הרבה מדרגות. אז השחוש האסתטי, נכון, גם בזה אפשר לדון, ולפעמים באמת, הנמשל גם יהיה, יכול להיות ויכוח מאוד חריף, ובין בטווח של דורות, נראה שניים שהתווכחו, אש וגופרית, אנחנו אומרים, שמה, שניהם נפלאים. בטווח של דורות, מי אנחנו? מצד שני, זה לא אנחנו, אני ואתה, כאילו, כל אחד, זה עם ישראל, כן? עם ישראל החליט במשך דורות שהם, שניהם נפלאים. ולפעמים אתה אומר, אחד ברך זה ממש בחוץ, אז אני אומר, בפנים, אבל חלש. איך יודעים? המעשה. שם יש את המשמעת והמיר.
המעשים של מי שמקשיב לו, כאילו, שואל על פי הדעות שלו?
מה?
המעשים של מי, של מי שהולך על פי הדעות שהראשון כתב, או כאילו...
שעל פי המעשים, אתה יודע מה
המשמעות. הוא שואל על המעשים של מי שהראות הדברים ממש, או המעשים של מי שאיך שהבין את הדברים שלו, איך
הוא
מתאר לך.
המושבעים שלו?
כן.
אתה צודק שגם זה. כתוב, נכון, זה ידוע, הליטאים אומרים את זה. כתוב, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע. תלמידה של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. נכון? תלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה. אז שואלים למה כתוב תלמידיו. מה אברהם אבינו ובלעם, אין ביניהם את ההבדלים האלה? אז אומרים, לפעמים, אדם אחד בעצמו, הוא נראה באמת מרשים מאוד. איך תדע מה באמת קורה שם? תלמידים. זאת אומרת, יכולים שבלעם עצמו, בגלל שהוא היה קוסם גדול, והלכו אליו הרבה אנשים, זאת אומרת שהיו ימים, שהיה כמעט לא אוכל ולא שותה, והיה מתרכז בקוסמויות שלו, והיה הוגה בדעת עליון, וזה. זה היה נראה מאוד מרשים. אז איך תדע אם הוא כזה מלא תאווה, באמת התורה מדברת על זה, התורה רומזת. יכול להיות שזה לא ראוי את זה מיד. היה צריך קצת עין נבואית לראות את זה. אבל אצל התלמידים רואים את זה. אז זה מה שאתה אומר, נכון? עכשיו, לפעמים זה נפילה, כי לפעמים אדם באמת היה גדול ורק היה פער בעברה. וזה אגב, זה החלק שכן חשוב שהדעות יהיו נכונות כפשוטו, כי גם אם אדם הדעות שלו הן בסדר, אבל להמון זה יזיק. איך כתוב שם בעבוד, נכון? נבואו זהירים בדבריכם, שמא ישמעו תלמידים, יגלו למקום מים הרעים, נכון? זה ממש זה. שלפעמים התלמיד חכם הוא אומר מתוך גדלות, דברי הרב קיאטי מביא משם עבוד לרבי נתן, שהאנטיגנון סיסוכו אמר שלא להיות עבדים שמשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ותלמידים שלו חשבו שאין שכר, ומזה קמו הצדוק והצדוקים והבטוסים. אז זה היה אדם גדול. והם... אז נכון. זה מחזק את החשיבות של הדעות. כי אצל ההמון, הקשר בין הדעות למעשים הרבה יותר עצוב. אצל האנשים גדולים, אז הדעות הן יכולים להיות מאוד מורכבות, וזה מחושבן נכון באופן שבאמת קשור דווקא לעומק הבנת התורה וקיום התורה. אבל לא תמיד האחרים מבינים את זה. וזה מה שהיה כל הדורות, אגב, שכשמישהו אמר דברים מחכים לחטא מצד אחד, איך אומרים, זרקו עליו בלי סטרעות, מצד שני, כל הזמן שמרו עין, אני כאילו אומר, כאילו עם ישראל עושה משהו, כאילו זה היה, לא תמיד כולם עשו את אותו דבר, אבל כאילו מה האומה הישראלית עשתה. מצד אחד היה רעש געש, כי גם אדם גדול, אבל דעות שנשמעות לא משהו, זה צריך, או שלאנשים לפחות יכולים לבלבל, אז זה היה רעש געש. מצד שני, אחר כך התברר. כשהתברר שבסוף הדברים הלכו לכיוון נכון, אז לא נבנים. ויש לנו מגוון מאוד רחב של דעות. וזו גדולתנו. וזה גם קצת ליישב ש... שוב, זה משהו, דבר אחד, כן. העיקר זה, סוף דבר, הכל נשמע את אלוקים מרע מצוותיו שמור כדי כל האדם. אבל זה גם באמת מיישב מה שטוענים הרבה פעמים שביהדות אין חופש. זאת רבה. מי שאין לו אלוקים, אז הוא בכלל אין לו כלום, תלוש לגמרי. אבל לאחרים שכביכול יש להם אלוקים, אז אנחנו את הברית ואת הדבקות שומרים במעשים, ודווקא בדעות, מרחב עצום. והיהודי תמיד שואל וחושב, וכל הזמן פותח. ודווקא אצלהם, הכל, כך.